שלום, ערב טוב.
אנחנו מתקדמים למשנה הבאה, שגם קצת תגוון לנו את הלימוד. המשנה הבאה מביאה שלושה דברים. רמב"ן גמליאל מחמיר כדברי בית שמאי. נאמר משהו רק על החטיבה במשנה שלאחריה, שהיא בכ"ב עמוד ב', המשנה הבאה מאזנת, שיש שלושה דברים שהוא גם הקל. אני אספר לכם רק סיפור על הדבר הזה. אתם יודעים קצת את השאלה של היתרי הכנת אוכל בשבת, שזה דומה לתוכן, לחתוך סלט, לחתוך בשר. אז יש כל מיני היתרים שמופיעים בראשונים, אם מותר, איך אפשר להתיר בעצם הכנת אוכל בשבת, שכולל לחתוך אותו לחתיכות, זה שאומרים לחתוך לחתיכות גדולות. זה לא תוכן. יש שאומרים של האלתר, סמוך לאכילה, שבעצם ייבו את זה מאיפה? מבורר. ויש שאומרים שרק בגידולי קרקע יש תוכן, אבל בבשר אין תוכן, וככה יש שמקילים בביצים וכו'. על רקע זה גדולי בריסק התירו להשתמש בפומפייה בשבת, מה שנקרא ריבייזן. יודעים מה זה ריבייזן? בשביל לקחת כבד ולחתוך אותו. ויש הרבה שסוברים שהדבר הזה אסור, למרות שזה לא גידול לקרקע, כי חוששים שאולי צריך את היתרים האחרים. אז אמא שלי סיפרה לי שבשנות ה-60, סבתא שלה הייתה בת 80 ומשהו. היא התחתנה עם רמוישה סולובייצ'יק יותר מ-60 שנה לפני שהסיפור קורה. היא נכנסה אליה הביתה בשבת בבוקר, וראתה אותה חותכת כבד עם סכין ככה, אישה סקנה, חתיכה, חתיכה. אז היא אמרה לה, סבתא, למה את לא משתמשת בפומפייה? הרי אבא מתיר. אז היא ננחה והיא אמרה לה, כן, הבריסקאים האלה, שאני התחתנתי איתם, אני קיבלתי על עצמי לא לקחת את החומרות שלהם ולא את הקולות שלהם. אז רבן גמליאל, יש לו גם חומרות וגם קולות. אל תחשבו שהכל חומרות. אז זה המשנה שלאחריה. והמשנה השלישית והאחרונה של הפרק, לא האחרונה של הפרק, סליחה, אבל האחרונה בסדרה הזאת של השלושה, זה בכ"ג עמוד א', שלושה דברים שרבי אלעזר בן עזריה מתיר וחכמים אוסרים. עכשיו יש פה מכנה משותף ברור לשלושת המשניות האלה, וזה המספר.
שלוש.
הם שלושת המשניות האלה מופיעות במסכת עדויות, במקבילה למשניות שלנו, בפרק ו', שזה פרק שמה שבונה אותו זה מספרים. כלומר, זה מה שנותן את הביטחון, שזה מה שיוצר כאן קובץ. יש שם באותו פרק כל מיני דברים של 4 ואז של 3. יש פה בעצם חטיבה של 3 משניות, נקרא לזה, שבשלושתם סביב דמויות של חכמים מדור יבנה, רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה, מספרים לנו על דברים שהם נוהגים אחרת משאר חכמי דורם. עם זאת, השיבוץ של החטיבה הזאת אצלנו במסגרת הפרק שלנו, הוא נעשה באופן ברור מכוח שהמשניות האלה מדברות על דינים שונים שנוגעים ליום טוב. מאוד בולט גם, ננסה בהמשך הדברים לשאול עד כמה זה דומה, שהמשנה האחרונה שלמדנו בשבוע שעבר עוסקת בלא יחם אדם חמין לרגליו, והדבר הראשון שרבן גמליאל מחמיר כדברי בית שמאי נוגע, קשור גם הוא לחמין. יש פה גם דבר מאוד ברור שמשרשר בין המשניות, דיינו בעקבות המשנה הקודמת שדיברה על תומנים, על שאל מחלוקת בית שמאי ובית האם מותר לאכן חמין לרגליו. כאן יש משנה שמביאה הנהגה של רבן גמליאל. עכשיו בואו ניכנס לתוך הפרטים עצמם. שלושה דברים רבן גמליאל מחמיר כדברי בית שמאי, שזה כמובן משפט די מפתיע. כלומר, היינו מצפים רבן גמליאל שהוא הנשיא, ראש חכמי יבנה שמזוהה כההמשך של בית הלל, ודאי נהג כבית הלל, מה שכנראה מלמד שעניין ההכרעה כבית הלל הוא לא דבר חד-ממדי או דבר שנעשה בצורה כל כך פשוטה, כמו שאולי רוצים לחשוב, יצא בת קול וזהו, ואז כולם קיבלו אותה. כנראה שבת קול גם היא מומעמת קצת. ובכל מקום אנחנו רואים ממש במשנה הזאת, שאפילו ביבנה, רבן גמליאל, דברים מסוימים אוחז בשיטת בית שמאי.
כן?
הוא היה בשושלת הנשיאות. בסדר? עכשיו בואו נראה מה שלושת הדברים. הראשון, אין תומנים את החמין. המילה לכתחילה שמופיעה כאן, כתב פה הבעל מסורת השס, במשנה שבמשניות, להתעיין שם, אז אני עיינתי שם, יש לי הרבה משניות בבית, כתב יד קויפמן וכו', זה לא נמצא באף אחד מכתבי יד הטובים, המילה הזאת לכתחילה, אני לא לגמרי בטוח איך בכלל היא השתרבבה. כלומר, הנוסח המדויק יותר במשנה הוא, אין תומנים תחמין ביום טוב, נקודה. דין שני, אין זוקפין את המנורה ביום טוב, והדין השלישי נוגע לאפייה, אין אופין פיטין גריצין, אלא רקיקין. כן, פיטין גריצין, הכוונה לכיכרות אבים, אסור כנראה, אומר לנו פה רשי, לאפות אותם ביום טוב משום הטרחה שבדבר, אלא הרקיקים שהם דקים יותר, והאפייה שלהם יותר מהירה ויותר פשוטה. מפה חזרנו למתח, מצד אחד ביום טוב מותר להכין אוכל, מצד שני לא רוצים שיום טוב ייראה כמו... יותר גרוע, יום חול רגיל לא משלים הרבה, שיראה כמו ערב יום טוב, כן? ביום שכל יום במטבח, כן? כלומר... אז רבן גמליאל כאן אומר רק הקיקין, אמר רבן גמליאל ממהן של בית אבא לא היו אופין פיטין גריצין אלא רקיקין. ויש כאן יותר מרמז שאולי רבן גמליאל מאיפה למד את ההנהגה הזאת, מבית אביו. אמרו לו, מה נעשה לבית אביך שהיו מחמירים על עצמן ומקילים לכל ישראל להיות אופין פיטין גריצין וחררים. כן, כאן אני יכול להגיד, כמי שגדל בבית, לא אגיד שנשיאי ישראל, אבל לא רחוק, כן? כל מיני הנהגות, כל מיני חומרות, כל מיני דברים שאתה רואה בבית, אתה עוד יכול לחשוב שזה הלכה, כן? כלומר, זה ממש יכול לקרות לך. שמה שמעניין הוא שאנחנו מכירים ממש דבר דומה על רבן גמליאל עצמו, שהבן שלו קורא לו כדבר דומה, אני מזכיר, ודאי זה מוכר, המשנה בברכות בפרק ב', המשנה אומרת שחתן פטור מקריאת שמע, אבל אם הוא רוצה להחמיר על עצמו, אז מה? רשאי. אז זה מביא הגמרא, המשנה, סיפור, שרבן שמעון גמליאל אומר שהוא ראה את רבן גמליאל, כנראה שהוא היה נישואים שניים, ככה אני מניח, שקרא קריאת שמע לילה הראשון, אז מה אמרו לו? אבא שלך יכול, אבל אולי האחרים לא יכולים. כלומר, העניין הזה, כשאתה גדל בבית, שיש שם הנהוגס, כל מיני חומרס, כל מיני זה, ואתה אומר, טוב, זה הפסק לכולם, אמרו לו, הם מצטערים. צריך להבחין, להבדיל בין מה שעושים בבית, לבין מה שאומרים לרבים, ולא לבלבל ביניהם, ולדעת שההנהגות אישיות הן לא מקום להפוך אותם לחומות ציבוריות. אחד מהתופעות החברתיות שהיום קורות ברחוב החרדי, זה בדיוק התשטוש של מה שהמשנה הזאת אומרת. ונוצרת מוטיבציה גדולה, שיש לה ודאי בסיס חיובי, להקפיד, להקפיד בהלכה, אבל נוצר איזה טשטוש מסוים בין מה של הרבים לבין מה של הגדולים.
כן. מלמדים גדר הלכה.
מלמדים מה?
גדר. שאני לפני שהתחתנתי עם הרב שלי, הוא אמר לי דברים, ואני אמר שאתה טוב, אבל זה הלכה או גדר, מה זה גדר? אז למה אתה מלמד את ההלכה? בגלל אנשים שלא יודעים חושבים שזה הלכה.
כן, אז זו בהחלט שאלה, כלומר, אני מאוד בעד מוטיבציה לשמירת הלכה, מצד שני, היא צריכה להיות גם הלכה שמתאימה לעולם הרוחני של אדם, למקום שהוא נמצא. יש כל מיני חומרות לעניות דעתי, אם אתה לא מבין את השיטות ולא יודע אותן, אז האם באמת יש טעם להקפיד עליה, כלומר, אתה מקפיד השתת רבין אותם, אתה יודע מה היא, כלומר, וכל מיני דברים. אז אם זה מעין עיקר הדין, אז בסדר, אבל אם זה הקפדה יתרה, צריך להיות מורי ורבי רב אריה בינה, אני זוכר אותו אומר הרבה פעמים בשיחות בישיבה, שיעקב איש חלק, היה אוכל בשר חלק. אבל אם אתה לא איש חלק, אז אל תתפוס איזה הנהוגה של חלקות. אתה צריך להגיע למדרגה מסוימת. ובכל מקרה, אלו שלושת ההלכות, היום מה שנשתדל לעשות, מקווה שנוכל לעמוד ולמוד את שתי ההלכות הראשונות, עם סוגיות הגמרא, שזה נושא ההתמנה של החמין וסקיפת המנורה. אז בואו נתחיל. כן. מה זה הנושא של אין תומנים את החמין ביום טוב? מה דעתכם המקרה במשנה? אין תומנים את החמין ביום טוב. נוגע, מה זה התמנה? בואו נעשה סדר בראש. אנחנו מכירים התמנה מלכות שבת. כל מי שלומד משנה שבת, כל מי שאומר ומה מדליקין יודע מה זה התמנה. התמנה זה שמירה על חום של תבשיל, בניגוד לבישול, שאתה רוצה לתת לו מכה של חום כדי להעביר אותו תהליך כימי, כדי לבשל אותו, התמנה בעיקר שייכת לשמירה על חום,
למה אנחנו יודעים שההלכה מבחינה בין שני סוגי התמנה. יש התמנה בדבר שמוסיף הבל, שהוא בעצמו יש לו מקור של חום, וזה אסור לגמרי, אפילו להתמין בו מערב שבת. לעומת זאת, יש התמנה בדבר שאינו מוסיף הבל, כמו תרמוס, למשל, כן? והתמנה הוא אמצעי לשימור החום, בדרך כלל הוא חייב להיות חם לפני כן, ואני משומר אותו לזמן מאוחר יותר, כן? עכשיו, תומנים תחמין, זה דוגמה מובהקת גם היום, במחמים של שבת, מה בעצם עושים? יש כפתור הרתחה, והוא מעין מוסיף הבל, ומה התפקיד הכפתור השני? הוא עדיין, יש שם גוף חימום, אבל הוא מוריד את הטמפרטורה, והוא מנסה לשמור על החום, כן? והיות ובשבת אסור לבשל, אז כל נושא התמנה הוא נושא נורא קריטי, המטרה היא לשמור על הלוחום של התבשיל. בדרך כלל התמנה נעשית לאחר כך. עכשיו, אין במשנה הזאת ולו שמץ של רמז שהיום טוב הזה הוא חל בערב שבת. אבל כאן לגמרא היה ברור שהמשנה הזאת מדברת ביום טוב שחל להיות בערב שבת. היא כנראה מה ראתה לנגד עיניה, מי צריך להתמין? כנראה שההתמנה בתודעה של הגמרא תמיד הולכת יחד עם יום שהיא פשוט אי אפשר להעביר בו אש, שזה שבת. למה שאדם יתמין ביום טוב? אתה רוצה לשתות קוסטי, אז תפיל את הקומקום. שים את הקומקום על האש, כן, כמו מותר לה. אז זה הולך עם שבת, ואני חושב זאת הסיבה של שני התלמודים, גם בבלי, גם ירושלמי. היה ברור שהמשנה הזאת קשורה ליום טוב שחל בערב שבת, וכאן באה הגמרא ומחזירה אותנו אחורה לתחילת הפרק. איך ידע מי? שואלת הגמרא. ידע נח עירובי תבשילין. מה הייתה עם הדבית שמי? אם האדם הזה הניח עירובי תבשילין, למה שלא יוכל לטמון את החמין ביום טוב שחל עוד ערב שבת? וידע נח עירובי תבשילין, מה הייתה עם הדבית הלל? וכאן יש הנחה ברורה בכותרת של הסוגיה בדברי השאלה, שהתמנה אסורה מיום טוב לשבת ללא עירובי תבשילין, וכי עירובי תבשילין מתירים אותם. וזה מביאה הגמרא פה מספר תירוצים, בואו נראה אותם. תירוץ ראשון, אמר אבונה, לעולם אימה לך שלא הניח עירובי תבשילין, וכדי חייו שרו לי רבנן. ורבונה לטעמי, דאמר אבונה, מי שלא הניח עירובי תבשילין, הופים לו פת אחת, בדפוס כתוב ומבשלים לו קדרה אחת, אבל אני מפנה אתכם לאלף, שזה הגאות הבח, שכותב ותומנים לו קדרה. רואים? בדקתי את הדבר הזה בחילופי הנוסח של הסוגיה, ואכן ברוב המכריע של ידי הנוסח זה הנוסח. לא מבשלים לו קדרה, תומנים לו קדרה. הוא מדליקים לו את הנר, משום רבי יצחק אמרו, אף צולים לו דג קטן. תניא נמי הכי, אומרת הגמרא, מי שלא הניח עירובי תבשילין, הופים לו פת אחת, ותומנים לו קדרה אחת, ומדליקים לו את הנר, ומחמים לו קיתון אחד, ויש אומרים, אף צולים לו דג קטן. זה התירוץ הראשון בגמרא, שהתירוץ הזה אומר, שמדובר באדם שלא הניח עירובי תבשילין, ועדיין התירו לו לבשל לו כדי חייו, השיעור המינימלי. מה זה השיעור המינימלי? אז השיעור המינימלי, אפשר לראות, זה דוגמית מכל סוג של מאכל שאדם זקוק לו למזונו. למה אדם צריך בשבת? הוא צריך שיהיה לו פת, שתהיה לו חלה. הוא צריך שיהיה לו קדרה, שיהיה לו אוכל. הוא צריך שיהיה לו נר. והדבר הנוסף שהוא כנראה זקוק לו, לפי המשנה לפחות, הוא צריך קוסטי. כלומר, הוא צריך שיהיה לו חמין, נכון? תומנים את החמין. ורבי יצחק אומר, הוא גם צריך כנראה גפיל תפיש, לא יודע, דג קטן. אבל מדובר בעצם, יש פה דוגמיות של סוגי הבישול. פת, קדרה, נר. ובמסגרת הזאת צריך לפרש, אם כך, שמה היא מחלוקת בית שמי ובית הלל, שרבן גמליאל בזה אחז בשיטת בית שמי, שלא הניחו עירובי תבשילין, והיות ולא הניחו עירובי תבשילין, לכן מה? בית שמי אמרו, מצטערים, אין מה לעשות, בית הלל לעומת זאת מה שיטתם, שכדי חייו מותר, ולכן התירו להטמין לו את החמין משום כדי חייו. זה מוסכם עליכם שזה, זה ככה נראה הפירוש. האמת שהדברים מאוד מוקשים. אני חייב לומר את האמת, וסליחה, מה אתה אומר?
מי שעושה, הוא יצאו בעצמו,
יגיע לך לו? אז כאן, עוד לפני שאני מקשה את הקושיות שלי, את אמיר, הערה טובה, שהראש כאן דן בה, והיא, למי תירו רבנן לעשות את המלאכות האלה, שהוא לא הניח עירובי תבשילין? אז הרי לשון הגמרא כאן היא, אופין לו, מבשלין לו, מדליקין לו, מה משמע אחרים? אבל פה מתעוררת שאלה פשוטה. אנחנו למדנו פה לפני הרבה שבועות, ככה באיזה תשרי, ככה למדנו גמרא בדף י' ז' שעוסקת בשאלה, מה דינו של אדם שלא הניח עירובי תבשילין? מה ראינו, מה ההיצע שהגמרא נותנת? שיקנה את הקמח שלו לאחרים. לא ראינו שמה שזה דווקא כדי חייו, לא ראינו דווקא הקדרה אחת, יבשלו כמה שהם רוצים, נכון? אז מאיפה פתאום מגיעה הסוגיה הזאת שאומרת רק קדרה אחת, רק פת אחת? על זה אומר הראש שכאן כנראה הסוגיה מדברת, גם הרשב"א דן בזה, לא שאחרים יעשו עבורו, אלא שהוא בעצמו יעשה את זה. אני אקריא את לשונו של הראש, כן, תודה ששאלת על זה, רואי, כן, הראש בסימן ט"ז, זה עמוד מ"ו בדפי הגמרא, הראש אומר, יש מדקדק, זה עוזר לכם שאני מראה לכם איפה אני קורא? כאן, בעמוד מ"ו בט"ז, באמצע הפסקה הזאת, בצד שמאל, אומר הראש, יש מדקדק, מדקתני, אופין לו, מבשלים לו, משמע, ואחרים עושים לו, אבל לא הוא עצמו, אומר הראש, וליתה, הוא חולק על זה, למה? דעים יש אחרים שערבו, יקנה להם כמחו ויעשו לו כל צרכיו, ועוד מי כאמר משום כדי חייו, שרו לרבנן, מהו צריכו ליתר זה, כיוון שיכול להקנות להם כמחו? הילקח מי ראי בדליקה מן דערב, ומשום כדי חייו, יתירו לעשות לו דבר מועט, ואופינו ובשלין הבני ביתו קי. יש פה מישהו שהילדים שלו עוזרים לו במשולים? אשריך, אשריך. הם מסתכלים עליי, איזה יופי, אבא, איזה יופי שאתה, הבת שלי אמרה לי, איזה יופי שאתה מכין אוכלת ערב, אמרתי לו, היית רוצה לעזור לי? אמר לי, מחר. זה גם תשובה, זאת הסיבה דרך אגב, שאין ברכה על כיבוד הורים, כי צריך לברך עובר לעשייתם, ובדרך כלל כשאתה אומר לי, ילד לעשות משהו, הוא אומר אחר כך, אחר כך, אז, אבל הוא אומר, בני ביתו, אופין ומבשלים לו, כן, ככה הוא אומר, וכן משמע בירושלמי, וכאמר לא ירב ולא ירבו לו אחרים, וביצק אומר צולל לו דג, רבונה אמר מחמן, אבל בירושלמי זה כתוב בלשון יחיד. אז זאת הערה שרואי, תודה שבזכותך עמדנו על זה, הנה יותר לאדם עצמו לעשות לעצמו את המינימום שבדבר. מה שאבל נראה מאוד מאוד תמוע, ועיר הזה המאירי לא בבית הבחירה אלא בחידושיו לביצה, יש לה מאירי לביצה שני סטים של חידושים, יש לו בית הבחירה וחידושי המאירי. בחידושי המאירי, המאירי מאיר, זה מאוד מאוד קשה לראות את זה בלשון המשנה, שכן, על מה המשנה דיברה? המשנה דיברה על תומנים את החמים. אבל אם המקרה הוא שהוא לא הניח עירובי תבשילין, כמו שרבונה אומר, אז מה לכאורה, למה דיברו דווקא על תומנים תחמין? לכאורה על מה היה צריך לדבר? שיבשלו לו, שיצלו לו דג קטן, שיופילו פת אחד? למה מכל הסדרה של דברי רבונה והברייתא, המשנה רק דיברה על אחד מהם? שיותר מזה, שימו לב, הברייתא ורבונה, אני חוזר לבח, דיברו על תומנין, אבל תומנין את מה? את הקדרה, נכון? אני צודק? על מה המשנה מדברת? תומנים את החמים. כנראה שהמשנה הזאת, זה מסתבר, לפחות, הייתי אומר, ברובד הראשוני הפשוט שלה, אני לא אומר שאסור לרבונה לקרוא אותה אחרת, אבל כשאני קורא את המשנה, לנסות לדמיין שזה הפירוש הפשוט והראשוני שלה, זה לא דבר כל כך פשוט. כנראה צריך לחפש משהו מיוחד בתומנים את החמים, ואני מקריא לכם את הערת המאירי. המאירי כותב ככה, רבינו הגאון לא הביאה כלל, כלומר הוא בכלל לא הביא את דברי רבונה. והוא כותב ככה, נראה מדבריו דלאו הלכתה היא. הוא פשוט דוחה אותו מהלכה, וכן נראה לי דאף אגב דרבונה מוקילה למתניתין הכי, רבונה הוא דלתיים כאזיל, אבל מכל מקום מתניתין לאו הכי מוכחת. זה לא הקריאה הפשוטה במשנה, דהווה לי למימר, אין אופין ומבשלים לו כלל, אפילו כדי חיה. כלומר, מה בית שמאי היו צריכים להגיד? לא אין טומנים את החמין, לא מבשלים לו, לא אופים לו, לא הכנת עירוב תבשילין, תהיה רעב. כן, אז דיברנו על זה, זה מה שצריך להגיד. אז אתה קורא את המשנה, אתה אומר, כוס תה לא יהיה לו, בסדר. כלומר, יש צליל, יש ניגון אחר למשנה, לעומת דברי רבונה. אף על פי כן, אומר המאירי, מכל מקום הרבה מפרשים, מוקמילה להד רבונה, ליבא דהלכתא, והרב הלוי בכללם. אז הוא אומר, כן, אפשר לפסוק ככה, אבל המאירי מאיר, שקצת קשה לקבל את זה כקריאה פשוטה במשניות. כן, מי פה רוצה להעיר? אני נדמה לי שאני מרגיז פה מישהו. יש מי שהציע את זה דרך אגב, וזה מחייב אותנו לעבור לירושלמי. בירושלמי פה יש קצת צווח. אני אנסה לעשות את זה בצורה פשוטה ככל האפשר, אבל מה שאתה מציע, יש שהציע אותו בירושלמי. אני מזמין אתכם לעיין איתי בירושלמי, אני שלחתי את זה בדפים היום. הירושלמי אומר כך, אני למד אתכם על הירושלמי. אבא בר רב חונה, זו השורה הראשונה בדפים. אבא בר רב חונה אמר, הדד תימר בשלו עשה לו עירובי תבשילים. כלומר, המשנה שלנו מדברת על מקרה שלא הניחו עירובי תבשילים, ולכן בית שמאי מה אמרו? אין תומנים את החמין. כלומר, גם ליאל אמר כך, אבל אם עשה לו עירובי תבשילים, מותר. עירובי תבשילים מתיר את התמונת החמין. עכשיו פה, יש עוד משפט אחד, שבוא נקרא אותו ואז נפרש את הכל בחבילה. מה בין תבשיל ומה בין חמין? תבשיל דרכו לא חל ממנו, חמין אין דרכו לשתות מהם. אז בואו ננסה להסביר את הדבר הזה, ויחד עם פרשני הירושלמי. הפרשן שתמיד מומלץ להתחיל ממנו זה פני משה. יודעים עליו משהו? או למה אני ממליץ להתחיל ממנו? לירושלמי יש שני פרשנים גדולים במהדורות הרגילות, הפני משה וקורבן העידה, שניהם רבנים שחרו במאה ה-18. אין פרשנים מקיפים לירושלמי מתקופת הראשונים, יש כל מיני פירושים שהם משובצים בתוך פירושי הגמרות, אבל לא פירוש רציף. הפני משה הוא פירש את כל התלמוד הירושלמי, לעומת קורבן העידה שפירש רק חלקים ממנו, וגם הפני משה יותר מודע לעצמאות המסורות שיש בירושלמי לעומת הבבליל. הקורבן העידה נוטה יותר ממנו תמיד לפרש את הבבליל על פי את הירושלמי על פי הבבליל. לכן אני תמיד מעדיף את הפני משה. גם הידיעה שיש לו מבט כולל וגם שהוא, אבל במקרה הזה שניהם פרשו את הירושלמי על פי הבבליל. ונשאל את עצמנו האם זה נראה כתוב בתוך המילים. כך אומר הפני משה כך, אני מקריא, אומר הפני משה, הדד תימר בשלו עשה לו עירובי תבשילים, והק הסברי בית שמאי דאף על גב דמי שלא הניח עירובי תבשילים מתירים לו לאפות פת אחת ולבשל כדירה אחת כי דאמרין הלל והלכה א', ולפי דעתו בית שמאי מתירים לבשל, מתירים לאפות. עדיין מה בית שמאי אומרים? מכל מקום לטמון לו חמין לא יתירו. ככה מפרש בעל הפני משה. כלומר, אם בבבלי, כשקראנו את זה, היה נראה שרב הונה, ככה ודאי הבינה מירי, וזה גם ממה שעיינתי היום, כל פרשני הבבלי, כולם חשבו ככה בבבלי. דיינו, כשרב הונה אומר, כדי חיה, בית שמי, אסרו לתמון את החמין, ואסרו בישול הכל. בא הפני משה בירושלמי, ומציע שבית שמי רק אסרו להתמין את החמין. ואז כמובן, מה השאלה המתבקשת? השורה הבאה בירושלמי שתשאל למה שיהיה הבדל? בדיוק. אומר הפני משה, אני ממשיך לקרוא את דבריו, ותאמה כי נפרש לקמי, מה בין חמין ובין תבשיל, שהתבשיל דרכו לאכול ממנו, כלומר גם היום יכול לטום ולאכול ממנו, אבל חמין שמתמין אין דרכו לשתות מהם היום, ומוכה חמילתא דעדתא דשבת כעביד, והרי לא הניח עירובי תבשילים. כאן אני עוד לא למדתי אתכם את הדעה הבאה בבבלי, אבל הדעה הבאה בבבלי בואו רק נראה אותה במהירות הבזק, כדי פשוט לסגור את הדעה הקודמת. הגמרא אומרת בדעה הבאה בבבלי חבית עמוד א', אני קורא, רבא אמר לעולם ושהניח, ושאני התמנה דמוכה חמילתא דעדתא דשבתא כעביד. רבא אומר, הנחת עירובי תבשילין, אבל היות וברור לכולם שאף אחד לא מטמין בשביל יום טוב, תיארתי את זה קודם, אתה רוצה לשתות כוס תה ביום טוב, תחמם מים. אז ברור לכולם שאתה מטמין בשביל שבת, זה כמו, אני אשאל אם זה קורה למישהו בבית, אתה שם את המחם של שבת, ואז הבן המתבגר שלך החליט עכשיו לצאת החוצה עם הכוס קפה שלו, אז אם תגיד לו, קח מהמחם של שבת, החשבון המים של שבת, או תדליק את הקומקום. הוא ודאי, הוא לא חושב בכלל, הוא עושה מה שנוח לו, אבל זה תלוי אם יש לך קומקום הרבה מים או קצת מים, זה פחות או יותר תלוי מהמחם, כן? אבל בכל מקרה, הוא אומר, זה ברור, כל ההתמנה היא ודאי לשבת. אף אחד לא, ביום טוב, אף אחד לא ישתה מההתמנה. מה אתה, כמו לפתוח תרמוס ביום, תפתח את התרמוס, מי שיש לו תרמוס, כן? מה, תפתח את התרמוס, בזבז את זה היום שאפשר לחמים, וזה, התרמוס הוא למחר בבוקר, לקפה של הבוקר. אז לכן אומר רב, עירוב תבשילי לא עוזר להתמנת חמין. אז זה נחזור לזה. עכשיו, מה שעשה פני משה, הוא ערבב בירושלמי את רבונה ורבה. הוא לוקח את רב הונה כהסבר שהירושלמי מדבר על מקרה שיש היתר כדי חייו שהוא מתיר הכל חוץ מהתמנת חמין, אבל כשהוא מסביר את ההבדל ביניהם הוא מאמץ את דברי רבא כהבחנה. דיינו, למה בית שמיים מתירים כדי חייו לאפות ולבשל? מאיזה סיבה? סיבה פשוטה, למה? כדי חייו שיחיה. לעומת זאת, למה חמין הם לא מתירים? כי ברור שזה לשבת, אז אי אפשר להתיר את זה. אוקיי? כי בתוך היתר כלול גם האפשרות איכשהו לדמיין שזה גם עבור יום טוב. בסדר? זה ברור? זה מה שאומר הפני משה. קורבן העדה אומר דברים די קרובים, טיפה שונים. מה שרציתי להביא בפניכם זה פירוש של בעל ספר חרדים, רבי אלעזר אסקרי לירושלמי ביצה. אתם מכירים את היהודי הזה? הוא חיבר את השיר אולי הכי מפורסם שלנו, ידיד נפש. יהודי שחי בצפת במאה ה-16. באותו זמן הייתה התעוררות ללמוד יותר ירושלמי. זה כרוך גם כשהם היו בארץ, וגם בעקבות גירוש ספרד היה עלייה של חבלי משיח. אנשים דמיינו שהגאולה תבוא. רב אלעזר אסקרי שיושב בצפת, כותב פירוש על ירושלמי ביצה. הוא הוציא את זה לאור ישראל, רב ישראל פרנסוס, והוא נותן פירוש קצת שונה, שמצד אחד הוא מאוד יפה העמידה שלו על הקשר בין המשנה שלנו למשנה הקודמת, מצד שני בואו נשאל את עצמנו האם זה משכנע, בסדר? אומר רב אלעזר אסקרי ככה, הוא מסביר מאוד מאוד דומה למה שראינו בפני משה המאוחר יותר, הוא פרשן יותר קדום, מה-16. שמדובר כדי חייב, יש היתר וכולי, אבל הוא אומר ככה, איך הוא מסביר את הסיפור הזה של מה בין תבשיל לבין פת? אז לא שהתבשיל הוא להיום והחמין, סליחה, הוא למחר, הוא לשבת, אלא הוא מסביר ככה, אני מקריא לכם, הוא כותב ככה, ומדלו הפליגו אלא בחמין, משמע השאר מילי שרו בית שמיים משום כדי חייו. ממש כשיטת הפני משה. וחמין אסרו לחמם ביום טוב ולהטמינם לשבת. למה? דאין דרכו לשתות מהם אלא לרחוץ רגליו ולא חשיב חייו בבית שמיים. ובית הלל שרו אף בחמין. מה בעצם הטענה שלו? שכמו שראינו במשנה הקודמת שלמה מחממים מים? לרגליו. אז גם המשנה כאן שהיא מדברת, כשרבן גמליאל אומר לטמון את החמין, הכוונה עבור רחיצת הרגליים שלך. זה מה שהוא אומר, ולכן בית שמאי לשיטתם, מריות ולמדנו במשנה הקודמת, שבית שמאי סבורים שלא מחממים מים ביום טוב עבור הרגליים. מה זה אומר? זה לא כדי חייו. זה לא אחד מצרכי הנפש או הגוף, אז לכן גם כדי חייו, זה לא נחשב כדי חייו, לא התירו לך כשלא הנחת עירובי תבשילים. עכשיו, היתרון של השיטה הזאת הוא ברור, הוא מצליח לחרוז את המשניות, אבל האמת היא שמי שמעין במשניות דווקא מקבל את הרושם ההפוך, שכן, במשנה הקודמת כתוב, לא יחם אדם חמין לרגליו, אלא אם כן רואים לשתייה, ומה יש כאן? גם מקפידים להגיד חמין לרגליו, לעומת זאת אצלנו במשנה, מה כתוב? אין תומנים את החמין, לא כתוב לרגליו. ועד רבה, אני חוזר למשנה הקודמת, מה היא אמרה? כשזה ראוי לשתייה, אז מותר. למה זה מותר? כי ברור שאנשים גם רצו מים חמים לשתייה. זה ברור. גם הם כנראה שתו תה, כן? אז אם, קפה לא היה, אבל שתו משהו חם, כן? אבל אם ככה דבר, אז מאיפה הביטחון שכתוב להטמין חמין, הכוונה לרחיצה? עכשיו אני שואל אתכם, אתם אומרים במה מדליקים כל שבת, כן? אתם חושבים שהיו מטמינים את החמין בשביל להתרחץ בהם? באמת, כאילו, לא יודע, אני חושב שהדבר הפשוט הוא שכל הטמנת החמין היא תמיד בשביל לשתות, היא, אני חושב. ולכן הפירוש הזה, אני אסביר, הוא נראה, אני יודעתי, הוא יפה, כי הוא לוקח משהו מתוך הטקסט. מצד שני, דווקא כשהולכים לטקסט, נראה יותר שיש הבדל בין המשניות. כלומר, השניהם מדברות על הטמנת על חמין, חמין, יפה, אבל כשאתה קורא אותם בשלמות, נראה שהן לא מדברות באותה שפה לגמרי. ולכן נראה קצת קשה לאמץ את ההסבר הזה. שהסיבה שלא מחממים מים זה בגלל שזה לרחצה, ורחצה אסורה לבית שמי. לא יודע, אם היה מישהו אומר, תוותר על הקוסטי, בסדר, כן. יצא לי לדבר היום עם מישהו, לא חשוב באיזה הקשר. שיחסת את הקשיים כלכליים, ומשהו מעין פעמונים דיברתי איתו, שהוא צריך קצת להוריד את רמת החיים שלו, לוותר על כל מיני, אז דיבר, לצורך בדיאטה, כן? כאילו, אמרתי לו, תרד לכדי חייו, תרד לרמה בסיסית יותר, כן? והאם זה ברקע? שחמין זה קצת מותרות? אולי, אבל בכל אופן, זו בעיה אחת בפירוש הרבה זו הזכרי. הבעיה שיש לי בשני הפירושים, גם הפני משה וגם הבלזר הזכרי, זה שאיפה כתוב בירושלמי כל הסיפור שכדי חיה ובישול, איפה זה בכלל כתוב? כאילו, האם יש רמז למי שלומד את סוגיית הירושלמי, שהירושלמי עובד עם כדי חיה, ושבית שמי באמת מתירים לבשל וכו'. אז מה, כן, הפני משה אמר, זה כתוב בירושלמי קודם, נכון? אז בוא נראה מה כתוב בירושלמי קודם, במחילה, כן? בוא נבדוק. אז בוא באמת נבדוק האם במקורות ארץ ישראל, שמתארים אדם שלא הניח לרובי תבשילי, מה מתירים לו לעשות ואיך מנמקים את זה. אז אני מזמין אתכם לחזור לדף שלנו, הדף שלי לא כל כך ברור, לא? ולהסתכל בדברי התוספתא, קודם כל. לא מתנהג יפה. יש פה למישהו את הדפים, הטאבלט הזה צריך לזאת לו. בסדר, תודה. כן. אני אדליק אותו עוד פעם. בסדר, אני אדליק אותו עוד פעם, יהיה בסדר. זה מה שיפה בו, אפשר לחבות ולהדליק. הנה, הוא מתנהג יפה עוד פעם ככה. אוקיי. בואו תסתכלו בתוספתא. זה שורה 24. אומרת התוספתא. הרי ששכח ולא יראה, ואחרים שערבו מותרים לעשות לו. הוא עצמו ששכח ולא יראה, מותר למלות לו חבית של מים, מדליק לו את הנר. אין פה מילה אחת על היתר של מה? שהוא יכול לבשל עבור עצמו. אתה בכלל לא שומע את זה. כלומר, אחרי שאמרנו את דברי הראש, שהבבלי מתיר לך לבשל עבור עצמך, אתה פשוטה של התוספתא, רק אחרים יכולים. אתה לא יכול, עכשיו לא ברור, אפשר או ליברמן, יש לו דיון שלם, מה הבעיה בלמלות חבית של מים? כלומר, מותר לו, כן? אבל אני אגיד לכם עכשיו את ההסבר הפשוט. למה מותר לו למלות חבית של מים? איזה סיבה? כי זה לא צריך, כי אין עם זה בעיה. כלומר, אני אומר את זה שפשוטה של התוספתא, היא שמה מותר לו לעשות, מי שלא הניח עירובי תבשילין? פעולות שלא דורשות עירובי תבשילין. עכשיו, לפי זה, אנחנו ניגע בהמשך, אני אגע בזה עוד כמה דקות. יש פה דיון עצום, האם הדלקת הנר צריכה עירובי תבשילין? האם מותר לי לעשות מלאכה של הדלקה ביום טוב עבור שבת? זה דיון גדול מאוד בראשונים. אבל פשוטה של התוספתא דומני, שכמו שמותר לו למלות מים, ואם ההסבר הזה משכנע אתכם, למה מותר למלות מים? כי אני בעיה למלות מים, אז גם למה מותר להדליק את הנר? כי זה לא צריך עירובי תבשילין, כלומר, בדיוק הפוך ממה שמדייקים מזה, כן? בוא נראה את הירושלמי מפרק א', בהלכה א', שהפני משה ציטט. נראה אם כתוב בו מה שכתוב בבבלי. אז בוא נראה, זה משורה 27. אומר הירושלמי, לא ירב לו ולא ירבו לו אחרים, רבי יצחק אומר, צולל לו דג, רב חונה אומר, מחמם לו חמים. שמואל אמר, מדליק לו את הנר. תנאי רבי חייא, ממלא לו חבית של מים, הוא מדליק לו את הנר, שזה ברול ברייתא, את התוספתא, מעשה באחד שהדיר את בנו לתלמוד תורה. מה זה הדיר את בנו לתלמוד תורה? אתם ודאי מכירים מתחים שיש בין הורים לילדים על הבחירות שלהם. מכירים, נכון? למדתם בישיבות בארץ, מכירים מספיק הורים שהילד בא ללמוד בישיבה בארץ ונדליקו אותו בישיבה תלמוד תורה וזה גרם למתח עם ההורים שלו, כי ההורים חלמו שהוא יחזור אחרי שנה אחת בארץ וילך מיד לבית ספר ליוקרתי, לאוניברסיטה, והנה הילד רוצה ללמוד תורה עוד שנה וכו'. עכשיו, בזמן חז"ל, כשהורים היו רבים עם ילדים, הם היו מדירים אותם מנכסיהם. גם היום אני חושב שדרך כסף שולטים או לוחמים. אבל היו עושים נדר, אתה לומד תורה, אתה מודר מנכסי. עכשיו תראו מה אומר המשפט הבא. הוא בא מעשה לפני רבי יוסי בן חלפתא, והתירו למלות לו חבית של מים והדליק לו את הנר. עכשיו בואו נשים לב לשתי נקודות בירושלמי הזה. נקודה ראשונה, לא כתוב בשום מקום פה שמותר לבשל או לאפות, שימו לב. מה כתוב שמותר? אותו דג קטן, שאולי זה קצת נגדג אתכם קודם. כתוב שתומנים לו גדרה אחת, עופים לו. אז גם לעשות לו גפיל תפיש קטן, כאילו צוליל. פה אתה מסתכל, מה הפשטות הירושלמי? מה הדבר היחיד שמותר לו לבשל? לצלות דג קטן. זה מותר לו. לא, אבל האם הוא יכול להכין צ'ולנט, או כאילו לבשל? אולי אסור. לא כתוב שמותר לאפות. גם לא כתוב כדי חייב פה. עד רבה, מתירים לו מעט מאוד. עכשיו, השאלה השנייה היא, על איזה רקע מתירים לו? אני חוזר, האם מתירים לו כי יש היתר שנקרא כדי חייו, או אם מתירים לו כי אולי הפעולות האלה הן פעולות כל כך קטנות, שהפעולות האלה אולי מותר לעשות אותה מיום טוב לשבת, גם בלי עירוב תבשילים. מה לכאורה ההוכחה הגדולה שזה הכיוון בירושלמי? הסיפור הזה עם המעשה שהדיר את בנו לתלמוד תורה. מה הקשר בין זה לבין מה? לבין הרובי תפשיל, מה הקשר? מה זה עושה פה? אז לכאורה התשובה היא מאוד פשוטה. הוא הדיר את בנו שלא יענה ממנו, אז מה אמרו לו? למלא לך מים, לא נקרא. ליהנות ממנו, למה? זה פעולה קטנה, זה לא... כשאתה עושה פעולה משמעותית, אז אתה גרמת לו הנאה, אבל אם אתה עושה זה משהו כלום, כן? זה לא נקרא הנאה. אותו דבר עם הנר, להדליק נר, לא נקרא הנאה. לכן, כלומר, מוכח משם שלכאורה הנושא שנדון, זה נראה גם בתוספתא וגם בירושלמי. זה לא היתר של כדי חייב ומתירים לו לאפות ולבשל בכמויות קטנות. אלא מתירים פעולות קטנטנות כאלה, שהפעולות האלה הן לא פעולות שאתה נחשב מכין יום טוב לשבת. אם כך, אם אני דבר הזה מתיישב על הלב, אם הייתי חוזר למשנה, אני הייתי עכשיו מסביר שלדעת הירושלמי, הקריאה הפשוטה במשנה היא כזאת. נכון, מדובר באדם שלא הניח עירובי תבשילים. ומה שהמשנה אומרת הוא, שלדעת בית שמאי לא תומנים את החמין, ולדעת בית הלל תומנים את החמין, מאיזו סיבה? לא כדי חייו, ולא כי גם ניתרנו לו לבשל ולאפות, אלא למה יכול לתמון את החמין? כי לתמון את החמין לא נחשב איזו הכנה גדולה משבת, אתה שם אותו בתוך תרמוס, יופי, בסדר, אז מה? אם כך הדבר, הכיוון אחר לגמרי. הוא לא הכיוון שרבונה, זה מתפרש בירושלמי באופן שונה לחלוטין. מה לא לגמרי ברור לפי הקו הזה, אני מודה, זה איך מסבירים את המשפט, מה בין תבשיל לבין חמין. מי שרוצה לראות הצעה, אולי זכור לכם, כשלמדנו עירובי תבשילים, הפניתי אתכם אז למאמר של דוד אינשקט על עירובי תבשילים, מאמר שנתפס בסיני, קוף א', אז הוא שם דן בעריכות בכיוונים האלה שדנתי עכשיו, והוא יש לו איזו הצעה איך גם לקרוא את המשפט הזה, אבל זה לא שכנע אותי, אז אני לא אחזור על זה, אוקיי? אבל זה משפט קצת קשה, אבל במכלול, מי שקורא ירושלמי לא רואה כדי חייו, מי שרואה ירושלמי לא רואה היתר לבשל, מי שלא שם עירובי תבשילים לא רואה שום היתר לאפות, נראה עד רבה, נראה יותר שהכיוון הפשוט הוא שהתמונת החמין היא פעולה, שמה הבעיה הייתה? אז תעשה אותה, בבית שמאי גם אותה אסרו. שמה שברור בעליל לכל מי שלומד כבר את סוגיות הבבלי, ובעיקר נראה את זה עכשיו, נעבור לרבה, שלבבלי ברור, כבי אתה בקוטחה, שאסור להתמין ללא עירובי תבשילים. ברור לבבלי שלא עולה על הדעת, וברייתת חנניה, שמיד הגמרא תצטט אותה שוב, אומרת את זה בצורה מפורשת. אדם שלא הניח עירובי תבשילים, לא יכול להכין מיום טוב לשבת, גם לא התמנת החמין, ועל רקע זה, גם הגמרא, נחזור עכשיו לרבונה, לא מבדילה בכלל בין התמנה לבין, התמנת חמין לבין בישול. כלומר, אם אדם שלא הניח עירובי תבשילין, אני מתיר לו התמנת חמין, אז יש פה עיקרון. מה העיקרון נקרא? כדי חייו. אם הוא מותר כדי חייו, למה רק חמין? בוא נתיר לו גם תבשיל אחד, בוא נתיר לו גם פת אחד, בוא נתיר לו גם נר אחד. זה ודאי מה שעולה בסוגיות הבבלי. אבל אני אומר, בפשוטה של משנה, אני חוזר לתחילת השיעור, עירובי תבשילין מן דחר שמי, יכול להיות שהמשנה הזאת, וככה זה נראה שזה מתפרש גם בירושלמי, היא בעצם מתארת לנו פעולות או פעולה שמותר לעשות אותה מיום טוב לשבת, או שנחלקו אם מותר לעשות אותה, בלי המעטפת בכלל של עירובי תבשיל, אולי מחוץ לסיפור הזה, כמו הירושלמי עם הבנו הוא שהדיר את בנו לתלמוד תורה. בסדר, אז זה עד כאן דברי רבונה בשאלת היחס בין סוגיית הירושלמי לבין סוגיית הבבלי. הפנים שלך אומרות שמשהו עדיין לא ברור. אני צודק? אני צודק?
כן.
אז אתה שואל פה שאלה טובה, ניגע בזה מיד, בסדר? מיד, בסדר? מה שאני מציע זה בואו נגמור את הפירושים למשנה, ואז ניגע במובלעת להדלקת הנר, שזו חתיכת מובלעת, בסדר? מעניינת, אז ניגע בשאלה שלך, בסדר? ובואו נראה, נחזור עכשיו לרבה. כן, רבה אמר, לעולם, אני חוזר לחבית עמוד א', לעולם שהניח ושעני התמנה, דמוכח המילתא דעדתא דשבתא כאבית. הייתי והבאי, חנניה אומר, בית שמאי אומרים, או אין אופין אלא אם כן עירב בפת, ואין מבשתין אלא אם כן עירב בתבשיל, ואין תומנים אלא אם כן היו לוחמים תמונים ערב יום טוב. פה מפורש שהתמנה מחייבת עירוב תבשילין. וגם בית הלל לא חולקים על זה, הם רק אומרים שמי מתיר את ההתמנה? התבשיל שעשית לעירוב, לא צריך התמנה בשביל זה, כן? אבל זה מפורש פה, שזו התפיסה, כן? הלאה. מדייק הבעיה, היו לו חמין תמונין מהאביד, מפורש כאן נגד דברי רבא. רבא אמר שגם אם תעשה עירובי תבשילין אסור עדיין להתמין את החמין, כן? מפורש פה שאם עשית עירובי תבשילין שאפשר, ולכן הבעיה דוחה את דברי רבא, אבל הוא מתקן בצורה הבאה. מה הוא מציע? הוא בעצם חוזר לרבונה ונותן רבונה מתוקן. מה הוא עושה? הוא אומר ככה. אלא אמר הבעיה, כגון שעירב לזה ולא עירב לזה, המקרה שרבן גמליאל החמיר כבית שמאי היה, שהוא סבר כחנניה, שחייבים לכל צורת בישול, אפייה, התמנה, לעשות את הדבר הזה כחלק מעירובי התבשילין, הוא הניח עירוב תבשילין, ולכן לדעת בית הלל, מה מתיר את התמנת החמין? העירוב תבשילין, ולדעת חנניה התבשיל מתיר לבשל אבל לא מתיר להתמין, ורבן גמליאל סבר כחנניה. וכך למשל הרמב״ם בפירוש המשנה בוחר את הפירוש הזה גם בעדויות גם בביצה, והולך עם הפירוש הזה שהוא כאמור לוקח את זה למקום שנדחה העיקרון של רבה. הוא לוקח קצת את רבונה, כשלא הנחת עירובי תבשיל, אבל בית הלל מוסברים, לא בגלל כדי חייו, אלא על רקע מה בית הלל מוסברים, כי היה עירובי תבשילים תקני. בסדר? אז זה ההסבר. זה קצת מחזיר אותנו, הדיון כאן, כבר לשאלות שעסקנו מעירובי תבשילים, על מה בנוי האיסור לבשל מיום טוב לשבת, ואיך עירובי תבשילים מתיר את זה. בואו נעשה קצת חזרה בדבר הזה. כן, מה בעצם הרציונל שעולה בדברי רבא? אז רבא אומר, אדם שמתמין, כולם מבינים שזה בשביל שבת. אז איך הוא הבין את עירובי תבשילים? שאיך הוא עובד? אז אני מזכיר, ראינו כמה תפיסות. אז זה ברור שהתפיסה של רבא היא שזה בנוי על, אני חוזר לגמרא בפסחים, מחלוקת רבא ורב חסדא, זה בנוי על הועיל. בדיוק, מה הועיל אומר? הועיל אומר שאתה מבשל, כל מה שתבשל ביום טוב, אומרים שהוא בשביל יום טוב. ואז בעצם זה עובד, אין שאריות. נשאר הרבה, טוב, נאכל את זה מחר. נכון? זוכרים את זה? ואז מה אומר אבא? אבל אם אתה עושה פעולה שאף אחד לא, כל מי שמסתכל עליה, מה הוא מיד מבין? שזה ודאי לא להיום. אז אם אלה, עירוב תפשיט, הוא לא יודע להתיר את זה. מה נאמר לעצמנו? שהבעיה שחולק על זה, כנראה הבין את עירובי תפשילים, באופן אחר, עירובי תפשילים, אין הכוונה שאני בעצם מבשל את הכל יום טוב, לכן זה מותר לי, ושאני יכול להגדיל את הכמויות, אלא עירובי תפשילים בנו אל העיקרון, שאני מקבל היתר לבשל מיום טוב לשבת. אני חוזר לרב חיסדא, מה אמר רב חיסדא? שמדאורייתא מותר לבשל מיום טוב לשבת, כך הוא אמר. אלא מה? עשו גזרה, אז זה עובד תפשי, מתיר, שלא יגידו, מותר לגמרי מה טוב לכל, אז מלא הוא אומר, אז את זה אני מתיר. אז לכאורה, המחלוקת אביי ורבא חוזרת למחלוקת הבסיסית של הטעמים השונים של עובד תפשילים, כן.
לא צריכים את זה.
לא
צריכים.
זה לא מה שהם אומרים, כמו לדעת אביי ורבא, לדעת אביי, אם אדם לא הניח בכלל לעובד תפשילים, אז בית הלל לא יתירו לו. כמו כל ההיתר שכדי חייב, זה רבונה. אני חוזר לאמיר, אמירי אומר, אני פוסק נגד רבונה, כלומר, אין היתר שכדי חייב, כך הוא מבין לנו את הבית. בסדר? זה מובן, כן, הרוגיות. אז מצוין. פה אתה לוקח אותי להדלקת הנר, שזה מובלד, ואתה מתחיל בהערה נהדרת. בהערה נהדרת, ונראה את הדברים עכשיו בראשונים, וגם דברים מאוד מאוד נכוחים של הנציב. אמרו לי בליל שבת, לא להגיד הנציב, אלא הנציב, אוקיי? אז אני אקפיד על זה, אוקיי? כי נציב, אתה לשונאי, נציב זה סמיכות, כך הוא אמר לי. ואני טעיתי אם זה נכון בשמות, אבל אני לא יכול להתווכח, אם משתיקן אותי, כי הוא יודע יותר ממני בלשון, אבל הדוקטור, מה אתה אומר? טוב, אז זו מחלוקת בלכות לשון, אתה... זה מחלוקת בלכות לשון, האם מה שאומרים הוא מה שמדויק, יודע שיש על זה רמב"ם בפירוש המשנה בתרומות, הרי אנחנו רואים כל הזמן לתרום, לתרום תרומה, אני לא אומר מי, אני מוקלט, אני לא אומר מי, אני רק אגיד שהרמב"ם מאיר, שבדפי הדקדוק העברי, היה צריך להגיד להרים תרומה, לא לתרום תרומה, אז למה המשנה אומרת לתרום? הוא אומר, בכלל שיתרגלו לדבר, אוקיי, אז זה, אבל אנחנו לא נפתור את השאלה הזאת, גם שמות מתנהגים אחרת, אני צודק? כן, אוקיי, אוכל מקרה, לא חשוב. אוקיי, הנציב מדבר על זה ומשיב דבר בתשובה שהוא שולח לבן שלו, רב חיים ברלין, שהיה באותו זמן הרב של מוסקבה. אבל ניגע, קודם כל בהערה המצוינת של רב אביעד. אדם מדליק נר, הוא מדליק אותו מבעוד יום, בחוץ יש אור. כולם מבינים שאתה לא מדליק אותו בשביל עכשיו. כולם מבינים שאתה מדליק אותו בשביל, בשביל מחר. זה כולם מבינים. ואז נעלה, אתה נותן רקע נכון להצבת השאלה שעולה כאן דיון מאוד נרחב בראשונים, האם מותר להדליק נר שבת בערב יום טוב? אז יש בראשונים מחלוקת, האם זה זורש עירוב תפשילים כדי להתיר את זה? מה שאתה בעצם כבר הלכת צעד אחד מעבר לזה, זה הדיון של הנציב עם בנו, זה שלכאורה... גם אם הנחת עירובי תפשילים, איך הוא מתיר את זה לפי תפיסה כמו רבא, כי ברור לכולם שזה למחר. אז בואו קודם כל ניגע בנתונים הבסיסיים. כאן, בברייתא, אני חוזר לדברי רבונה והברייתא, כתוב שמי שלא הניח עירובי תפשילים, אז עושים לו כדי חייו. מה אחד מהדברים שעושים לו כדי חייו? מדליקים לו את הנר. אז זה אומרים תוספות, דיבור המתחיל, מדליקים לו נר. מכאן משמע שצריך להזכיר בברכת עירובי תפשילין, ישרי לבישולי ולאפויי ולהדלוקי. ואם בשביל הדלקה לא התנה משמע אחד, יהיה אסור להדליק לו רק נר אחד. מנחזינן דהו צריך להזכיר הדלוקי הנר, משמע דה אסור למי שלא הניח להדליק לו רק נר אחד. רוצו לדייק, היות זה כדי חייו מדליקים לו נר אחד, כנראה שגם הדלקת הנר דורשת עירובי תפשילים, אז מי שהניח עירובי תפשילים יוכל להדליק כמה נרות שהוא רוצה. יש כאלה שמדליקים כנגד כל בני הבית, כנגד הילדים וכו'. אבל אם לא הנחת עירובי תפשילים, תדליק רק נר אחד, כי אתה נמצא בתוך מסגרת כדי חייה. משמע שעירובי תפשילים או איסור ההכנה מיום טוב לשבת, ועירובי תפשילים מדברים לא רק עם אפייה ובישול, אלא מה עוד הם מדברים? עם כל מלאכה שאתה תעשה מיום טוב לשבת, כולל מלאכת הדלקה, עברת האש, למרות שאין לה דבר עם בישול. זה מה שאומרים התוספות. למה היינו חושבים אחרת? מותר להדליק? לא, לא, זה בסדר. אל תאשים את זה. מותר להדליק נר ביום טוב?
מותר
לשבת, כן. נכון? אבל אסור לשבת מחר, נכון?
כן.
אתה אומר בעצם זה דבר פשוט, השיטה הזאת, כן?
כן,
אני לא... דיוויד, מה אתה אומר? גם פשוט, נכון?
משתמשת
באור
עכשיו.
דיוויד אומר, כשאני מדליק נר בערב שבת, אני משתמש באור עכשיו? דיוויד אומר, אוכל זה בטוח למחר, אתה לא אוכל אותו עכשיו, אתה מבשל. אבל נר, אתה צורך אותו מיד ברגע שאתה מדליק. אז דיוויד אומר, בוא נקשיב לסברות, דיוויד אומר, כי אתה מיד נהנה מזה, זה עבור יום טוב. אני רמזתי לכיוון אחר, אולי באיסור הכנה לא כללו את כל המלאכות, אלא רק חלק מהמלאכות. אז זאת שאלה טובה. מה שאני רוצה להפנות את תשומת הלב ברשותכם בקצרה, זה שהנושא הזה של הנוסח של עירובי תבשילין, הם אומרים בו גם להדלוקי שרגה. אז מי שפותח רמב״ם בהלכות יום טוב, פרק ו', זה הפרק של עירובי תבשילין, החצי הראשון שלו, אין הזכרה של הדלוקי שרגה בנוסח של עירובי תבשילין. בפשוטו של דבר, לא, זה לא כלול בתוך היתר עירובי תבשילין. כלומר, מותר גם בלי עירובי תבשילין להדליק את הנר, עוד לא לגמרי הסתגרנו למה. מה שאנחנו יודעים, שראשונים מייחסים לרשי את הנוסח הזה, מי שרוצה לראות, זה מישהו רשי 67 ואילך, הבאתי מתשובות רשי, בסימן ריש צדי זין, שם מובא בשם רשי, שאומר, בדני הישר אילן להפויה ולבשוליה ולהדלוקה ישרגה ולהתקוני ולהתמוני מיום טוב לשבת. עכשיו יש לזה דיון מאוד ארוך באור זרוע, אני ברשותכם אשתמש בדיון הזה גם קצת ללמד אתכם על ירושלמי עוד משהו. תראו את האור זרוע. האור זרוע זה רבי יצחק מבינה, אחד מבעלי התוספות הגרמנים, האשכנזים, לא הצרפתים. בין המאה ה-13. הוא חי באמצע המאה ה-13, תלמידו של הרביה, והוא כותב ככה, בירושלמי שלפניי, מיד אני אסביר את הביטוי, כתוב, עירובי תבשילין ככו, נוטל פת כביצה ותבשיל כזית ואומר ברוך על מצוות עירוב ומתנה ואומר, זה שורה 32, בדן ישר עלנה להפויה ולבשולה מיום התווה לחברה מיום טוב לשבת ולמי שסומכים על עירוב זה עד מוצאי יום טוב האחרון ובלבד שיש אמור העירוב עד מוצאי יום טוב האחרון החלור שעבד צריך לערב בערב יום טוב האחרון רבי חייא בשם יוחנן מנורי צריך לומר עירוב זה עליי ועל מי שלא ערב עד כאן הוא מצטט מירושלמי שלפניי עכשיו אני מזמין אתכם לחפש בירושלמי שלפניכם, לא בדפים שלי. תלכו הביתה, תפתחו את הירושלמי ביצה, תחפשו, האם הטקסט הזה מופיע בירושלמי? כבר הבנתם מהשאלה שלי, שלא. לא מופיע. אני גם שואל אתכם שאלה פשוטה, זה נראה לכם סגנון ירושלמי, מה שהקראתי פה? אני שואל את האמת. לא ממש. זה לא ממש, זה נראה כאילו, אתה אומר שולחן ערוך זה נראה. וכאן אני אתן לכם מבזק מאוד קצר. יש תופעה ידועה שרק ראשונים מגרמניה, בני המאה ה-13, מחוגו של הרביה, אור זרוע, מצטטים כל הזמן מה שנקרא ירושלמי לפני. מצטטים קטעים מירושלמי שלא מופיעים בירושלמי שלנו. מה זה שלנו? אני אסביר. בשבוע שעבר הסברתי איך הירושלמי נתפס על פי כתב יד אחד. הם מכירים כל מיני ציטטות מירושלמי שלא מופיעות באותו כתב יד. לא רק שזה לא מופיע שם, אלא ראשונים ממקומות אחרים, כשמצטטים ירושלמי, אף אחד מהם לא יודע לצטט את הציטטות האלה. וכבר לפני כ-100 שנה, אביגדור אפטוביצר, שהוא זה שהדיר את הרביה, שיער שיש להם איזה תופס אחר של ירושלמי, מזה שלפנינו, מלא באוספות, שהאוספות האלה הן לא מקוריות מהירושלמי, אלא נוספו, לא בדיוק ידע להגדיר את התופעה, התופעה קיבלה קצת יותר פנים עם גילוי מה שנקרא הגניזה האירופית. מישהו שמע על הביטוי הזה, הגניזה האיטלקית? אז בשונה מהגניזה הקהירית, שזה עליית גג בבית כנסת, שיהודים מפנים לשם את הניירות שלהם, אחרי השיעור של הרב בשבת ועוד כל מיני דברים, כן? גניזה איטלקית היא תופעה שמתרחשת במאה ה-17, כשהדפוס מתחיל להיות נפוץ, היהודים, חלקם אוכרים, חלקם מחרימים להם את כתבי היד, מתחילים להיפטר מכתבי היד, והם הופכים להיות חומרי גלם בקריחיות. ומשתמשים בהם, אני יכול לראות לכם פה, אין פה ממש תמונות טובות, יש לי בבית עוד תמונות, ומשתמשים בהם זה הרי על קלף, אז חלקם הם הקרטון הקריחה, חלקם העמוד הפנימי, וחלקם, הרי מה צריך בקריחה? צריך שיהיה איזה משהו גמיש שאתה יכול להדביק איתו, אז חלקם משתמשים כמו הרשת. והיום יש ספרנים באירופה, עברו כבר ברוב ספריות אירופה, מצאו כ-10,000 דפים של כתבי יד עבריים, שהם הוציאו אותם מתוך הספריות האלה, ועמילים עליהם לשחזר את כתבי היד ותקן אותם. ואחד מהמציאות הגדולות שהם מצאו זה 8 עמודים של דפים של ירושלמי, שבכתב יד יפהפה מהמאה ה-13, ומי שזה עושה לו משהו, זה כנראה אותו סופר שכתב יד ארפורט של התוספתא. אותו כתב בדיוק, שהוא עכשיו אחד מכתבי היד הגדולים של התוספתא, גם מהמאה ה-13, וזה מצאו ב4 ספריות דפים שכולם אותו כתב יד. כלומר, 8 דפים האלה התפזרו ב4 ספריות, ולפני, בדיוק 20 שנה, פרופסור יעקב זוסמן פרסם את הדפים האלה. הנה יש פה צילומים, אני יכול להעביר ביניכם אחר כך. זה עמוד אחד שהיה קריחה חיצונית, זה נראה טוב. זה עמוד שני שהיה עם הדבק, אז הוא התשטש והצליחו מה לעשות לו, לשקם אותו. והנה עמוד שהיה הרשת, שגזרו אותו כדי שהוא יהיה גמיש, ועשו פאזל וחיברו אותו חזרה. זה הכתב יד הזה, וכאן יש, הוא הפיס את כל הטקסט, כולל ביצה, מצאו ביצה, מצאו את הפרק שלנו. והנה, אתה פותח ירושלמי ביצה שנמצא מגרמניה במאה ה-13, בתוך כתב היד מופיע כל מילה במילה מה שהאור זרוע מצטט, זה נראה כמו טקסט אחד. כלומר, זה לא שזה מסומן, הנה, מובלעות. זה טקסט אחד, אני לא אעריך, אבל אני כן אעביר ביניכם את הכתב יד, מי שירצה לראות. אז פה בעמוד 31, מופיע, תוכלו להשוות בין זה לבין הירושלמי שלו, פתאום מובלעת בדיוק מה שהאור זרוע מצטט, ומופיע כל הקטע הזה של האור זרוע. פרופסור זוסמן גם פרסם מאמר גדול, ניסה לזהות מי עשה את זה, מה ההשפעה של הספר, זה לפעם אחרת. בכל מקרה, זה ודאי לא ירושלמי מקורי. ודאי לא. זה ירושלמי שהכניסו בתוכו כל מיני תוספות. מה עושה כאן האור זרוע? משווה בין משהו מצב, אתם הולכים להעביר ביניכם, אבל הנה פה העמוד, האור זרוע, והנה הצילומים הם בהתחלה, בסדר? האור זרוע, אני אגיד לך משהו. רובם לא יודעים שהם מחזיקים ירושלמי אחר משאר הראשונים, רובם לא יודעים את זה. היחיד שחושד ממש זה האור זרוע. האור זרוע היה דייקן שבדייקנים, והוא הרבה מאוד פעמים חושד, הוא כותב, זה נראה, לא נראה, הרביה גם, אני מכיר מקום שהרביה אומר, זה לא נראה לי ירושלמי, כך הוא כותב. כלומר, הם חושדים שמשהו פה לא בסדר. הם מרגישים את זה, למה? כי אתה לומד ספר, אתה מתרגל לסגנון שלו. אתה מבין שזה לא הסגנון. ככה אתה מבין. בכל מקרה, מה רוצה האור זרוע כאן? הוא נכנס לעובי הקורה, לכל מיני השוואות בין הקטע הזה לבין הבבלי. אני לא ארחיב בזה בגלל השעה. אני רק אלך להמשך התשובה. שם הוא מדבר שאין פה להדלוק אשרגה, בנוסח שמופיע כאן בירושלמי. ועל זה הוא כותב, אתם מוזמנים להצטרף אליי, משורה... הנה, אתם מוזמנים להצטרף אליי משורה 48. כותב האור זרוע, וכתוב בו, בדין ישר אילן לאפולי ולבשולי, משמע שאינו צריך לומר כי אם אילו השניים, לאפויי ולבשולי, משמע, ולתמוני ולהדלוק אשרגה מיומתה ולשבתה, וסמכו עד אמר אבונה, דאמר מי שלא הניח עירובי תבשילין, הופים לו פת אחת ותומנים לו כדרה אחת, מדיקים לו את הנר, משמע, וכל אלו אין לעשותם ולא עירובי תבשילין, אבל רבינו יצחק ברבי אשר, הריבה, מספקה לי אם צריך לומר ולהדלוק אשרגה. עכשיו הוא יתחיל להסביר את העניין, בסדר? אז אני אענה על השאלה שלך. ודהכי משמע לאל, דאין צריך לומר. דתניא, מי שלא הניח עירובי תבשילין, הרי זה לא יופה ולא יבשל, ולא יתמין, אבל לא ידליק את הנר, לא קטנה. הרי בדף י' זין שלמדנו על דינו של אדם שלא הניח עירובי תבשילין, לא היה כתוב שלא ידליק את הנר. זה לא היה כתוב. הוא ממשיך ואומר, ותניא נמי חנניה אומר, בית שמאי אומרים, אין אופין אלא כן ירב בפת, אין מבשלין אלא כן ירב בתבשיל, ואין תומנים תחמין אלא כן היו לו חמים תמונים מערב יום טוב. נו, לפי ההיגיון הזה, אם הדלקת הנר מחייבת עירובי תבשילין, מה היה חנניה חייב לומר? ואין מדליקין את הנר, אלא אם כן הדליק את הנר. הוא לא כתב את זה, כן, הוא, אני קורא. ולא קטני, אין מדליקין את הנר, אלא כן על הנר דלוק מערב יום טוב. וגם עד כמה רבונה, ומדליקים לו את הנר, אין נראה את זה משום עירוב נקת לי. זה שכתוב בגמרא בחבט, הוא מדליק את הנר, זה לא כי זה כדי חיו ואחרת אסור. לא. הוא אומר ככה, אין נראה דמשום עירוב נקת לי, זה לא כאמר הוא מדליקים לו נר אחד. מה הייתה הנחת התוספות בדיוק שלהם? שאם הנחת עירובי תבשילין, תדליק כל הפמות, כל הפמותים. אם לא, רק אחד. הוא אומר, איפה כתוב נר אחד? לא כתוב. ולכן הוא אומר, כי נאמר פת אחד או קדרה אחת, אלא כל הדברים שאי אפשר לו בלא הם, הזכיר אבונה. פשוט אבונה הוא תיאר מה זה כדי חייו, לא, בוא נעשה את כל הדברים האלה, זה לא אומר שכולם צריכים עירובי תבשילין. והוא ממשיך ואומר, ונראה בעיניו שאין צריך עירובי תבשילין, כי אם מילי דאוכל נפש בלבד, כגון אפייה ובישול והתמנה, שאם כן, הוצאה נמי, אז צריך להזכיר, ולמה להפוקה עם לרשות היחיד, לרשות הרבים, לרשות הרבים, לרשות היחיד, ומה ישנה הוצאה מהדלקת הנר? וכתב ששמע שרבינו שלמה עשה בתשובותיו, זו התשובה שהבאתי קודם, צריך לומר דלוק שרגה. אבל הוא, בניגוד למה שדיוויד אומר, כן? הוא אומר, זה דווקא מוגבל למה שהוא באופן מובהק נחשב אוכל נפש. בסדר? לא לגמרי מסביר למה, כן? אבל זה מה שהוא אומר. מי שנכנס לעובי הקורה בסיפור הזה, זה הנציב, הנציב, כן? שאני לא אקריא פה את הכל, כי זה מאוד מאוד ארוך, אבל כאן הנציב קושר אותנו לדיון שלנו בשיעור שעבר ושיעור שלפניו, על הגורמים של מתוך והואיל, שאנחנו מכניסים לתוך התמונה. וכאן הנציב אומר, שאם אני שואל את עצמי, האם יהיה מותר להדליק תנר מיום טוב לשבת או לא? וגם השאלה ששאלתי בעקבות דברי הרב אביעד. ונגיד שאסור, האם עירובי תבשילין יודע להתיר את זה, כן? אז כאן אומר הנציב, אני יכול להכניס הרי גורם של הועיל, שמאיפה אני מכיר אותו? מי? הגמרא בפסחים. הרי מה בעצם אומרת הגמרא בפסחים? עירובי תבשילין לדעת רבה, בנו לעל. אהרון, אני רואה שזה לא עוזר. אני משחרר אותך. בסדר, אוקיי. אבל אומר, הרי הגמרא אומרת בפסחים, זה בנוי על הועיל. אומר הנציב, אולי גם נכניס מתוך. כך הוא אומר הנציב. עכשיו, אני חוזר מפעם קודמת, מה ההבדל בין מתוך לבין הועיל? הועיל אומר שזה נעשה עבור יום טוב. ומתוך אומר, התארתי אוכל נפש, התארתי גם לא אוכל נפש. זה שתי אמירות. אז אומר הנציב ככה, ואני קורא את דבריו, שיש הרי מחלוקת בין הרמב״ם, סליחה, בין רשי לבין תוספות. האם מתוך מתיר רק שיש צורך קצת, זו דעת תוספות, או האם אפילו בלי שום צורך כלל. עכשיו, הנציב רוצה לומר את הדבר הבא. הוא אומר שהרמב״ם, זה גמרתם עם זה, בסדר, תודה. הרמב״ם הרי סבור כשיטת רשי, שאין צורך, שזה יהיה שום צורך להיום הזה כלל. ולכן הוא אומר, דיוויד, עכשיו בוא נשמע את התשובה של הנציב, הוא אומר, מתוך שמותר להדליק נר עבור יום טוב, אז מותר גם שלא לצורך. אז אדם שמדליק נר מיום טוב לשבת, אני אומר לעצמי, זה לא לצורך, אז מה? מותר להדליק נר עוד ביום טוב. בעצם מה אומר מתוך? ברגע שהתרתי הדלקת הנר ביום טוב, אז מותר להדליק נר עוד ביום טוב, לא בודקים. צריך את האור, לא צריך את האור. אז אומר הנציב שהרמב״ם לשיטתו, סליחה? מצוין. אתה שואל שאלה מצוינת, כן? זה מצוין, כן? אז בוא נקרא את זה עוד פעם, אוקיי? אומר הנציב, אני חוזר לדבריו, בסדר? בוא נקרא את זה בפנים בכל זאת, למרות שלא רציתי. כן, מה הוא אומר? אנחנו משורה 125, אז אני מציע לדלג ל-129. ונראה בעליל דרבותינו זה לשיטתיו אזלה. נסביר עלי מתוך דהדלקה ואפילו בלא צורך כלל, בוא נדלג למודגש הבא. ולאחי שפיר פסק הרמב״ם, דאף בלא עירוב תבשילי מותר להדליק מיום טוב לשבת. אבל הוא אומר, אם כן, יותר קשה, מיד הרבונה בביצה, זה מי שלא הניח עירובי תבשילין, הוא מדליקים לו נר אחד, ודווקא ממבואר דבין הנירוב תבשילין גם להדלקה. כלומר, הוא אומר, אבל באמת ברבון המדויק כך הוא סובר כמו התוספות. ואז הוא אומר, אבל בכלל, אני לא מבין איך הרובי תבשילין עוזר להדלקת הנר. ועד שאתה שואל, האם צריך הרובי תבשילין? אם צריך, אז הרובי תבשילין לא אמור לעזור לו. הרובי תבשילין פועל באיזה מרחב, באיזה עולם? של בישולים. מה זה עוזר לנרות? והוא שואל ככה, איברה תמי אנוכי, לכאורה, האח מדליקים נרות מיום טוב לשבת על ידי עירובי תבשילים, הרי הכריח המגן אברהם, דלפוי יבשולה מיום טוב לשבת, אסור מדורייתא, ולא הותר אלא מטעם הועיל עם מקלי אורחים, ובדחה זה לאורחים מבעוד יום, ובנרות אי אפשר לומר, כי אני ממש הטענה שלך, כאילו, הועיל תוספות אומרים, והמשנה ברורה פוסקת זה להלכה, זה רק אם נספיקו לאכול היום. אבל לכן אומר המשנה הברורה, אל תשים סיר על האש בסוף יום טוב, כי האוכל לא יהיה מוכן ביום טוב, אין הועיל. אז הוא אומר, נר, מה, ביום טוב מישהו צריך את הנר הזה? הרי הרב אביעד אמר קודם, יש אור בתוך הבית, גם בלי הנרות, כן? ולכן ממשיך הנציב ואומר, אני קורא, ואם כן, המאי שרי, וכי תאימה מה שדיוויד אמר, משום שיהיה ראוי ליום טוב עצמו כשיינטה היום. כלומר, כי בכל זאת מה לעשות, שחצי שעה לפני השקיעה חשוך בבית, אז אומר הנציב, אז אם כך, אתה מדליק בשביל יום טוב, אז עוד פעם לא צריך מה. כלומר, דיוויד, הצלחת בטעם הזה, הנציב אומר את דברי דיוויד, להסביר למי שאומר שמותר ביום טוב, בלי עירובי תבשילין. אבל הוא אומר, אני לא מבין את התקובת הזאת של עירובי תבשילין עם נער, מה נפשך? או שמותר בלי הרובי תפשילין, או שהרובי תפשילין לא עוזר. זו הטענה של הנציב, כן? הוא אומר ככה, הלטה, ואם כן, אפילו אם לא ערב נעמי, וקשה מידו אבונה, וצריך לומר, דלא התירו התוספות, אלא נר אחד או שתיים כפי צורך תשמיש, אבל לא הרבה נרות לפי כבוד שבת, ועל זה צריך הרובי תפשילין, ומזה לכאורה, ראיה גדולה לדעת הרם, דלקה אינו צריך עירוב תפשין, וגבי הדלקה אמרי לה מתוך. כלומר, הוא טוען, היות ואני לא מבין איך עירובי תפשין עוזר, אז מה אם כך זו הוכחה? שכנראה לא צריך, בדיוק. זו הטענה של הנציב. ואז הוא נכנס לתוך אובי הקורה, לתוך כל הסיפור של האם אפשר להפעיל פה מתוך. ועד עכשיו הדיון הלך, האם יש הועיל. אז הוא אומר, בואו נבדוק האם אפשר, ואז הוא שואל את השאלה, מה נקרא צורך קצת? האם זה שאני רוצה להדליק נר לשבת נחשב צורך? מה אתה אומר? אתה אומר שלא. אז בואו ניתן לנציב לדבר. אוקיי? אומר הנציב ככה. איזה שורה? אני פשוט לא רוצה להמיס יותר מדי טק, זו תשובה נורא נורא ארוכה, אז אני, רק שנייה. כן, בוא נתחיל משורה 146, הוא כותב ככה. וליישב זה נבהר תחילה מה שכתבו התוספות ביצה דף י"ב. לשיטת רש"י דמתוך אמרינן בלא צורך כלל, מאי איצטריך רבה בפסחים לטעם הדהועיל, באופה ביום טוב לכל. מה הם שואלים? למה רבה הפעיל הועיל? שיגיד מתוך. מתוך שמותר לאפות לצורך, מותר לאפות שלא לצורך. למה הוא רץ להועיל להגיד שזה ליום טוב? ולכאורה, לטעמיו, דסביר עלי, זה מצריך צורך יום טוב קצת, מי ניחא המבואר שם? דה דאופין מיום טוב לשבת, אבינמי מטעם הועיל, דמקשה שם רבה לרב חיסדה, לדידך, דאמרת, לא אמרין על הועיל, לאח אופין מיום טוב לשבת, ומאי איצטריך לטעמי דהועיל, הצורך מצווה מקרי צורך, כמו שכתבו התוספות. ונראה לי, ואין זה מצווה שיכולים לאפות ולבשל לפני אכילת יום טוב ולהותיר לשבת, ואם כן, ממילא ניחא דהדלקת נרו דאי אפשר בחיי גבנא שרעי משום מתוך וצורך מצווה. ומכל מקום, בוא נגמור לקרוא ואז נסביר, באינן עירוב כיוון דלכל אסור משום דלק המצווה, או כמו דלרב חיסדא דלק להועיל, לטעם דאופין מיום טוב לשבת. אני אסביר את מה שהוא מנסה לומר. הוא אומר ככה, לפי רב חיסדא מותר לבשל מיום טוב לשבת. אז למה צריך עירובי תבשילין? כי אנשים התבלבלו לחשוב שמותר מיום טוב לחול. עכשיו הוא אומר ככה, גם מי שאומר שמתוך צריך צורך קצת, אם אני מדליק נר, כי יש מצווה להדליק נר בערב שבת, זה נקרא צורך. זה שמתיר, לא הועיל, מתוך מתיר. אז למה צריך עירובי תבשילין? זה אומר בדיוק כמו רב חיסדא. לפי רב חיסדא, מותר לבשל מיום טוב לשבת, ועדיין מה מפחדים? שאנשים יתבלבלו לחשוב שמותר לחול. אז הוא אומר, בהדלקת הנר זה אותו דין, אבל לפי דעתו לא הועיל מתיר את הדלקת הנר, אלא מה מתיר את הדלקת הנר? מתוך. ועדיין צריך עירובי תבשילין לעשות היכר שיש הבדל בין להדליק עבור שבת לבין להדליק עבור חול. זה הכיוון שהוא רוצה ללכת לתוך דברי התוספות. וכך סוף דבר, אני נסכם, בזה נסיים להיום. יש פה איזה פלונטר עם הדלקת הנר. כלומר, מה בעצם עשה הנציב פה? הלך לתשתיות של עירובי תבשילין, ועשה לעצמו איזה שאלה ממה נפשר. מצד אחד צריך להבין מה מתיר להדליק נר מיום טוב לשבת. מצד שני, לא ברור איך עירובי תבשילין, ואני אחדד את השאלה, עירובי תבשילין זה, התחלתי לבשל, אני ממשיך לבשל. כן? עירובי תבשילין זה, אני מבשל הרבה ליום טוב, ואני משאיר שאריות. עירובי תבשילין זה, אני הכנתי לשבת, ועכשיו, אתם זוכרים? זה, אף אחד מהדברים האלה לא תופס על נר. כאילו, לכאורה, קשה להבין את זה. ולכן, מצד אחד, הנציב נוטה לאמץ את שיטת הרמב״ם. אם שאלת, אבל למה שיהיה מותר מיום טוב לשבת? אז עיקר תשובת הנציב זה בגלל דין מתוך. כך הוא אומר, מותר להדליק נרות ביום טוב. זה בעצם מה שהנציב אומר. מה שהוא עושה זה בתוספות, הוא מאמת, כמו מי שאומר שמפעילין עירובי תבשילין על נרות, אז הוא אומר זה חייב להיות לפי התפיסה שהיא של רב חיסדא. כי זה סוג של הקר. בסדר? אוקיי, אז מה עשינו היום? היום עברנו פה על נושא התמונת החמין, הדלקת הנר. בפעם הבאה, בשבוע הבא, בעזרת השם, ניכנס לסיפור שזוקפים את המנורה. זה עושה שכיבוי גז ביום טוב עולה מתוך הסוגיה הבאה, דברים מאוד מעניינים ויפים, חגז וכו'. לילה טוב.